ודוד נותן לו איזה צוואה, נותן לו איזושהי אמירה, וכותב לו שיר, כותב לו מזמור, לשלמה. אלוהים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך. כן? ותחשבו אחר כך ששלמה, הקדוש ברוך הוא פונה אליו, אז הוא מבקש את זה. זאת אומרת, סביר להניח שיש איזו השפעה של המזמור הזה, באופן מיידי על הלך הרוח של שלמה. איך זה ששלמה, כשמציעים לו כזאת הצעה, תבחר מה שתבחר, תבקש מה שתבקש, בדיוק את זה הוא מבקש. ודוד כבר התפלל שזה מה שיש. הקדוש ברוך הוא ייתן לו חוכמה. משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך, ידין עמך בצדק ועניך במשפט. כן, אז מכאן אתם רואים שהמזמור לא נכתב לדוד, אלא זו תפילה לקדוש ברוך הוא. על שלמה, כלומר לי שלמה, על שלמה, על הילד הרך ששוכב בעריסה, שדוד מבין שהוא הדבר הבא, הוא היורש, והתפילה היא לקדוש ברוך הוא שייתן לו חוכמה. יישאו ערים שלום לעם וגבעות בצדקה, ישפוט עניי עם, יושיע לבני אביון וידכא עושק, יראו חיים שמש ולפני ירח דורדורים, ירד כמטר על גז כרביבים זרזיף ארץ, יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח, וירד מים עד ים ונער עד אפסי ארץ, לפניו יחיו צעים ואפר אפר ילחך, שימו לב, שאם אני לוקח את הפרק הזה עכשיו ומדביק אותו על פרק ג', אז בעצם יש לנו עכשיו איזשהו פרק שהוא אומר מה עומד לקרוא. To be continue. מה יהיה אחרי המשפט? אחרי ששלמה הוכר כמי שהחוכמה שלו היא חוכמה אלוהית והמשפט הוא אלוקי, מה יהיה עכשיו? הנה זה מה שיהיה עכשיו. וירד מים עד ים ומנער עד אפסי ארץ, לפניו יכרעו צעים ואויביו עפר ירחכו, מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, מלכי שווה, כן? וכאן דוד לא זיהה שזה יהיה מלכת שווה, מלכי שווה וסבה אשכר יקריבו, אולי באמת דוד היו שם כמה מלכים, כמה גברים, ואם יש לומר זה כבר מלכת שווה, אבל הוא מדבר על זה שהם יבואו, הוא ממש רואה את העתיד, מכוח מה זאת תהיה מלכותו של שלמה, צפויה מראש בעיני דוד בתפילתו, מכוח המשפט שהוא יעשה. אם הוא יעשה משפט, שזה באמת עיקר תפקידו של שלמה, זאת אומרת, דוד מבין שהבן שצריך לשבת אחריו, הוא הבן שיעשה משפט אמת, משפט צדק. למה זה כל כך חשוב לדוד? עכשיו אני חוזר לדוד. שזה שירש אותו, הוא יהיה איש המשפט ואיש הצדק. אם תסתכלו, תחזרו רגע לשמואל א', סליחה, לשמואל ב', למרד אבשלום. איך התחיל מרד אבשלום? אנחנו כבר נמצאים בפרק י' ד', פרק ת' ו', סליחה. פרק ת' ו' במלכים, בשמואל ב', ואם יאחרי כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים, וחמישים איש רצים לפניו. כן, נהג בגינוני מלכות, כן, מסדר לעצמו משרה, חונית צרד, מרכבת צרד, ורצים לפניו. וישכים אבשלום, ועמד על יד דרך השער. ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב, לבוא אל המלך למשפט. ויקרא אבשלום אליו, ויאמר, אי מי זה עיר אתה? ויאמר, מאחד שבטי ישראל עבדך. ויאמר לה אבשלום, ראה, דבריך טובים ונכוחים, ושומע אין לך מעת המלך. ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ? ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. והיה בקרב איש להשתחוות לו, כי הרי הוא בן המלך, הוא מתנהג בגינונים, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו, ונשק לו. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל, אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו בוחנים לעומק, איך הצליח מרד אבשלום? אחת השאלות הקשות, שאני חושב ששאלנו אותה כשלמדנו את ספר שמואל ב', בעיית המשפט. המשפט והמלך, המלך והצדק, אין שלטון צדק, הרי תשימו לב, במשפט, תמיד 50% יוצאים ממורמרים. בוודאות. לכן תמיד עדיף לעשות גישור, לעשות פשרה, ככה יש, כולם, יש שלום. ואבשלום ניצל את זה, בצורה צינית, שקרית. הוא היה מוכן למכור לכל אחד את הטענות שלו, היה שומע אותו, בוודאי שאתה צודק, בטח, בוודאי. היה שומע את זה שכנגדו, בטח שאתה צודק. מי ייתן כל העם שזה, ואני אשפוט אותם. דוד, כשהוא ממנה את שלמה, הוא מבין א' את הנחיצות המאוד מאוד עמוקה, לא הייתי אומר של הדור הזה, אלא של כל דורות ישראל, לעמוד במשפט צדק. התחושה הזאת, תחוש הצדק הישראלי, הוא מצד אחד נחוץ ונכון, מצד שני הוא יעלול לגרום לצרות, הוא עלול להיות טראבל מייקר כזה. כי מרוב הרצון למשפט צדק, ומרוב עודף מה שעשה אבשלום, באמת מין איזו דמגוגיה כזאת של משפט צדק. לכן, א', דוד מתפלל על זה, שיהיה משפט צדק, וב', הנחיצות הזאת של שלמה, להדגיש, שלמה ניכר לעיני כל שהוא שופט צדק. משפט אלוקי. וזו נקודה חשובה ביותר. שלום יהיה בימיו. למה יהיה שלום בימיו? הנה כתוב בתהילים. אני חזרתי לתהילים. יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח. למה? שפט דלים, ישפוט אני יהיה עם, בצדק. זאת אומרת, זה מה שיביא את השלום. לעומת מה שקרה עם אבשלום, אב שלום, כן? זה מעניין שבית מדינת ישראל קוראת לבית המשפט הזוטר בית משפט לשלום. בית המשפט לשלום. כן? זה עניינו, להשכין שלום. וכשזה עוברים הלאה, אז זה למעלה. למחוזי זה כבר לא שלום, כבר מריבה. ובית המשפט העליון, למה זה נועד? לא לשלום. וכן, זה בעצם העניין הזה. בואו תסתכלו בספר משלי. בואו נבדוק עכשיו את שלמה, האם הוא היה תלמיד טוב. משלי כפתת יודלת. ספר משלי, משלי שלמה, שזה מחברות שלו, שהוא, חלק זה דברים שהוא עצמו אמר, וחלק מהספר זה דברים שדוד אמר לו, לימד אותו, שמע בני מוסר אביך, זה לא שלמה כתב לבן שלו, אלא זה דוד כתב. אז למה זה השם שלמה? כי שלמה, בדיוק בתחילה שנת הלימודים של הילדים, אז הוא, מה? זה מסתבר ככה, צריך לעמול על זה קצת. אבל רואים לפי הסגנון שזה מחברות שלו. זאת אומרת, כאילו השיעורי מוסר שהוא קיבל מאבא, מאימא, אתה רואה שם את גודש, מה בני, 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 כן, כל הזמן. ואפשר להוכיח את זה. זאת אומרת, יש לזה רמזים יותר בולטים. בכל אופן, פרק כ"ט, תראו איך מבין שלמה את תפקידו. כאן זה כבר, החלק הזה, זה כבר ודאי שלמה כותב. המשלים שלו ו... אני מדלג. תסתכלו ישר פרק כ"ט פסוק ד' מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה. גבר מחליק על רעהו רשת פורס על פעמיו. אני חושב שפה אולי רק בבית המשפט הזה. תסתכלו רגע על המשך הפרק, אולי יש עוד, כן, פסוק י"ב שהוא מיוחס לשאול. מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. איפה התקיים הפסוק הזה? איפה יש מקור שבו רואים שמלך לא שופט משפט צדק? שאול בנוב, נוב ירא כהנים, כן? שומע דבר שקר, כן? מלך מאזין, מקשיב על דבר שקר, דבר שקר, כל משרתיו רשעים. אתה רוצה שמה ל... אתה רוצה לבדוק את זה לעומק?
דוד
היה שם. כן. אחי מלך מסביר לו. זה שאף אחד לא מחה. שקר אחד גדול. לא מרד. לא היה מרד. הוא גם התנצל לו. אני לא... הוא לא ידע מהמתח שיש. הרי שהוא לא סיפר לכולם שהוא הולך להרוג את דוד. זה היה בין המקורבים. אז כן, אז שוב, מלך שופט באמת דלים, פסוק י' במשלי, ככה כל שני פסוקים זה, מושל מקשיב הדבר שקר, כל משרתיו רשעים, רש ואיש תככין, נפגש ומאיר עיני שניהם השם. אגב, גם פה, תסתכלו, פסוק י' ג', תראו כמה שהוא מתאים למשפט שלמה. רש ואיש תככין. אחד הוא מסכן, נכון? אישה אחת שדדו לה את התינוק החי, אחת היא נגנב ממנה, ואיש תככין, זאת אומרת, אחד הוא רש, מסכן, והשני הוא איש תככין, נפגשו, איפה הם נפגשים? אצל המלך למשפט, במקרה שלנו זה המלך, מאיר עיני שניהם השם. אותו את הענבה של שלמה, לא שלמה מאיר עיניהם וזה, אלא מאיר עיני שניהם השם. הוא מעמיד את המשפט, המשפט לאלוקים הוא. שוב מזכיר קצת יוסף שאמר, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. וזה כבר נתן אמינות גדולה מאוד. כן, התחושה הזאת שהמשפט הוא באמת משפט צדק, יש בו קידוש השם. יש בזה מצב של נוכחות אלוקית ממשית. כן. אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה באמת משפט שלמה. זה בדיוק, לכן אני אומר, זה ממש מדגים את זה. זאת אומרת, כאילו, מה זה מאיר עיני שניהם? נפקחות העיניים, פתאום רואים את האמת. הרי במשפט אפשר לסבב כחש, אפשר אפילו לגייס עדים, הרי איך מאיימים על העדים, הגמרא בסנהדרין, המשנה בסנהדרין, איך מאיימים על העדים, איך מנסים לגלות שהם לא שקרנים, גם זה אפשר להכניס להביא עדים. יש סיפור כזה על רבישו עומד שטח, שהעלילו על הבן שלו, לא הייתה לו ברירה, העדים בעדות הייתה מכוונת, אפילו שהעדים אחר כך אמרו שיקרנו, עדות, כיוון שהגיד שהוא ואינו חוזר ומגיד, היה קולה תלוי על העדים. זאת אומרת, יש משהו שצריך פה איזה הערת עיניים אלוקית. זה, בני אדם יש בהם, דווקא בגלל שיש תחכן, יש תחכים. מאיר עיני שניהם השם. אגב, איפה עוד קרה כזה דבר? שהקדוש ברוך הוא האיר עיניים, ויש לייחס את זה לקדוש ברוך הוא. שוב מקום שבו מלך כמעט שפט משפט שאינו משפט צדק. יפה, 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 יהודה ותמר. זה רעיון יפה מה שאמרת עכשיו. אני לא התכוונתי לזה, אני התכוונתי לשמואל א' פרק כ"ה. שמואל א' פרק כ"ה. דוד שופט את נבל, כן, והגמרא שממש מתארת איך הוא חוגר את חרבו, נכון? היא אומרת שזה, זה, הוא מתחיל מהקטן, שואל אותה מה דעתם, מה פסיקת ההלכה, והולך להמית את נבל כמורד במלכות, כמבזה את דבר שמואל וכן הלאה, כן, ודוד אמר, אחלה שקר שמרתי את כל השאר הזה במדבר, נפקד מנו אומה, וישב יראת החטובה, כה יעשה אלוהים ולאויבי דוד, וכה יוסיף, עם השיר מכל אשר לו, הדור הבוקר, וכו וכו וכו. ומגיע אביגיל, נכון? רש ואיש תככין. במקרה הזה, מי זה הרש? דוד. ומי זה איש תככין? נבל. מאיר עיני שניהם, השם. כאילו שוב, הפוקוס שנהיה עכשיו, איך נהיה עכשיו הערת עיניים, המצב מתברר על אשורו. אביגיל יצרה שזה יתברר על ידי הקדוש ברוך הוא. בסדר? אותו דבר, אפשר עוד דוגמה כזאת לרש ואיש תככין. רש ואיש תככין. דווקא שם דוד באמת לא פסק משפט צדק. למרות שבחלק הראשון זה כן היה. שמעי בן גרה. נכון? שהוא מגיע ומקלל את דוד. דוד אחר כך בצוואה שלו לשלמה, שוב יש פה רש ואיש תככין. דוד היה מסכן. איש תככין מקלל אותו. מאיר עיני שניהם השם. מתי זה קרה? כשברחו העבדים, כששלמה איש החכם אמר לו דוד, אל תנקה אותו, רק הבטחתי לו, אז אני לא יכול להרוג אותו, על מה שהוא עשה, ואתה תדע את הדרך. ושלמה נותן לו, משביע אותו, הוא נשבע, הוא מסכים שהוא לא יצא מירושלים, והקדוש ברוך הוא מסובב לו שעבדים שלו יברחו לגת. מאוד סמלי. כן? ואתה ככה מבזה את דוד, ולא ער למה שדוד עבר בגלל בית שאול, אז בבקשה, קבל אתה, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, הנה הגעת למקומו של דוד. הלך ויצא והביא את העבדים שלו, שברחו, יש פה מין דז'וו כזה למה שקרה לדוד מידי שאול, ורש ואיש תככים, מאיר עיני שניהם השם. הרש במקרה הזה היה דוד, שקיבל כללות נמרצות משימי בן גרה. שימי בן גרה היה איש תככים, קילל לדוד שלא כצדק, מאיר עיני שניהם השם, האמת מתגלה. מאיר עיניים זה לאו דווקא רק משמח, כאיש תככים, אז אמנם ערב ראש השנה, אנחנו מקווים שכל אנשי התככים יחזרו למוטב, אבל האופן שבו זה נעשה, אתם שמים לב דוגמאות סביב חצרו של דוד, שלמה, ולכן מעניין שאמרת יהודה, גם שם יש איזו הערה אלוהית, הצדק מתגלה על ידי איזשהו מנגנון, וזה דבר שהוא מנחם. זאת אומרת, האמינות אחר כך של משפט, שרואים שיש פה איזה באמת פילי פלאות, יש פה איזה משהו שהוא שכל אנוש לא היה משיג את זה. כן, אלה דוגמאות שהבאנו. בואו נסתכל בעוד מקור נוסף, בתהילים, תהילים עין ח'. כן, אז פה זה אומנם קצת פחות עניין המשפט, אבל יש פה בכל זאת איזה דוד, או מי שכתב את זה אחר כך, על דוד, הוא כותב שם על כל מה שקרה במשכן שילו, ושנפל ארון השם, וימאס באוהל יוסף, ושבט אפרים לא בחר, ויבחר את שבט יהודה, את הר ציון אשר אהב, ויבן כמו רמים מקדשו, כארץ יסדה לעולם, ויבחר בדוד עבדו, ויקחהו ממכלאות צון, מאחר הלא תביאו לראות ביעקב עמו, ובישראל נחלתו, ויראם כתום לבבו, ובתבונות כפיו ינחם. כן, ההנהגה, כמו שרואים כבשים, יש איזה צדק בסיסי, איך נותנים לצעירים קודם לראות, אחרי זה הבינוניות, אחרי זה או קודם הזקנים, וכן הלאה. זאת אומרת, כמו שהוא רואה צון, כך הוא ינהל את האומה. רואים את זה בעוד כמה הערות, כמובן יש בתהילים, יש הרבה מאוד הערות, לא נעבור על כולם. מה? הקראתי עכשיו מסוף פרק עין ח'. כן, טוב, אפשר פה עוד כמה פסוקים, אבל לא חשוב. אז בואו נחזור חזרה, אחרי שקצת נגענו במשמעות המאוד מאוד עמוקה של מלך ומשפט, דווקא דוד ושלמה, גם על נסיבות האישיות של דוד, שהוא על בשרו ראה מה זה עיוות משפט, לאן זה מוליך, לאיזה מלחמת אחים זה מביא, לאיזה מקום היום ונורא זה לוקח את האומה. הדגש המרכזי שלו כלפי שלמה תהיה כזה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ששלמה יקבל, יזכה להיות כזה. שלמה יפנים את זה, כפי שראינו ככה בנגיעות, שלמה יפנים את הדבר, והציבור הישראלי מבין עם איזה מלך יש לו עסק. זה כבר לא נער בעיניו, אלא זה מלך שיושב על כיסא, לשבת אגב על כיסא, נכון? שוב קשור לראש השנה, מלך יושב על כיסא רם וניסה, יושב על כיסא השם. כן? יושב למשפט אלוקים, המשפט לאלוקים הוא. בואו עכשיו נעבור, כיוון שסיימנו את פרק ג', בואו נקרא פרק ד'. נקרא פרק ד' בספר מלכים א' ולשאול שאלות. המשך, זה כנראה בדברי הימים. פרק ד', בבקשה שאלות. פרק באמת מוזר קצת. כן. כן. יפה. אז קודם כל, את שואלת יפה, מה זה רע המלך? כן? אז אחרי כל השרים והאנשים החשובים וכל המשרות הגדולות שיש פה, מותר למלך שגם יהיה לו איזה חבר? עמד איתו בכיתה, הוא נער, נכון? אבל האמת שזה לא המצאה של שלמה, זה כבר היה אצל דוד. גם אצל דוד יש משרה כזאת שנקראת רע המלך, מה שנקרא, זה מין יועץ פרטי כזה, אפשר לקרוא לו. מה בדיוק התפקיד שלו? מה עניינו? יכול להיות שזה באמת, זה אדם שהוא מקורב ברמה כזאת, שהוא לא, אין לו נגיעה. רק טובת המלך, רק מצב כזה. מה? לא, פה בהחלט יכול להיות שכהן, זה באמת זה, כן, זה היה שם משפחה שלו, כהן. אבל גם, רואים בהמשך, ובני דוד כהנים היו. ובני דוד כהנים היו. כוונה שהם נושא משרה, הרי הביטוי כהן הוא נכון גם יש אצל יוסף. לא, כהן זה לאו דווקא מי שנולד לארון, הכהן, בתנך. זאת אומרת, לא בכל מקום שכתוב כהן, זה הכוונה לכהן בן הארון. זה לא שדוד מינה את הבנים שלו כהנים במקום בני אהרון הכהנים, אלא רואים את זה, איפה רואים את זה? מיוסף הצדיק, שהוא מחלק קרקעות, ואדמות הכהנים, לא הכוונה שם לצאצאים של אהרון, הם עוד לא נולדו, אלא הכוונה לאנשים שמכהנים בתפקידים כאלה ואחרים, נתנו להם אדמות. אז גם פה כהן, זה לא הכוונה שהוא בהכרח כהן, למרות שפה אני אומר אותו בהקשר הזה, יכול להיות שזה השם שלו, למה להוריד לו את הכהונה, אם הוא במקרה גם כהן. איפה רואים את זה אצל דוד? אם אני זוכר נכון, זה שמואל ב' פרק... עוד שנייה. מה? זאת אומרת, זה מין תפקיד כזה, הוא מכהן בתור רע המלך, כן? זה תפקידו, להיות יועץ למלך. כנראה שזה יש בזה היגיון, למרות ששוב, אני אומר אותם פה, אין הכרח לומר שהוא לא באמת גם כהן... מזרע אהרון. איפה זה אצל דוד? השרים של דוד. שנייה אחת. כן, אז הנה, זה בדיוק מתאים לנו מאוד לכל מה שגם למדנו קודם. תסתכלו בפרק ח' בשמואל ב', בפסוק י' ג', ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגי מלח, 18 א', ויעשם באדום נציבים בכל אדום, שם נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדוד, ויושע השם את דוד בכל אשר הלך. וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. כן, משם זה מתחיל, משפט וצדקה. ויואב בן צרויה על הצבא, ויושפט בן החילוד מזכיר, שזה בעצם שר המשפטים, אחראי על ספר הזיכרונות, שזה ספר המשפט, וצדוק בן החיתוב, ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה סופר, ובניה ובן יהוידע, והקריטי והפלטי, ובני דוד, כהנים היו. זאת אומרת, כל אלה, היו להם איזשהם משרות, כהנים, כיהנו באיזה משרה. פה רואים שזה משרה מיוחדת, כן? שיש להם עוד איזה תפקיד. חז"ל מבינים, זה הסנהדרין. הסנהדרין כולה, ככה הם קוראים לזה, שקורטים דבריהם, כן? שחייבים לשמוע בקולם. יש פה משהו מעניין מאוד, זאת אומרת, אחרי שהשווינו את זה לדוד, אז בעצם מה השאלה שצריך לשאול על כל הדבר הזה? השרים אשר לא, כן? ושימו לב קודם כל, שמספר השרים מאוד מצומצם, שהוא לא הגיוני, מאוד מצומצם. זאת אומרת, לנהל כזאת אימפריה, עם כזאת כמות של שרים, אז אפשר להגיד שפה מדובר על איזושהי קבינט, יש פה איזה קבינט, יש פה, רואים גם מה השרים האלה עושים. אלה השרים אשר לא, עזריה בן צדוק הכהן, מה?
אצל דוד אצל שלמה.
אצל שלמה. גם אצל דוד יש מעט מאוד, כן. אליחורף ואחיה בני שישה סופרים. יושפט בן החילוד המזכיר. ובניה ובן יהודה על הצבא, התהפכו קצת, רואים את הקידום, כן? רואים עכשיו זה בחדשות, קידום גנרלי. אז רואים בדיוק את הקידום. בניה ובן יהודה אז היה כהן, כמו בן המלך, באותה דרגה, ואחרי שהוא, אחרי מות דוד, בניה ובן יהודה הופך להיות גם ראש הצבא, כפי שתכף נראה. בניה ובן יהודה על הצבא, וצדוק ובית הכהנים, וזרעו בנתן על הניצבים, וזבוד בנתן כהן רעי המלך, והחישר על הבית, ואדוני רם בן עבדה על המס. אז יש פה כמה תפקידים שנשים לדגש עליהם. קודם כל, נציבים ומס, זה הפוך למה שאנחנו תמיד חושבים. אז אנחנו קוראים נציב מס הכנסה. אז הביטוי נציב מס, הוא שילוב פה של שני הדברים. מס בתנך זה עבודה. והיא למס, כן, שבני ישראל לא מורישים בספר שופטים, לא הורישו, לא הורישו, והיו להם למס. למס לא כמובן שהם משלמים כסף, אלא לוקחים אותם לעבודה, עבודה זולה, אולי אפילו משלמים להם קצת כדי שיחיו, אבל בעצם מס זה לעבודה, ומי שהוא אחראי פה על המס, פירוש הדבר, כמו עבודות ציבוריות, הוא אחראי על האנשים שעולים לקטוף, לקצוץ ארזים בלבנון, ולחצוב אבנים בהר, זה התפקיד שלו. הוא אחראי על, על אותם, אותם אנשי מס, נקרא להם ככה, אנשים שהם עצמם, זמנם ועבודתם נתונים למלך. לעומת זאת, הניצבים עניינם אחר לגמרי. עניין הניצבים הוא כלכלה ומיסוי של כל מערכת המשפט, כל מערכת השלטון של שלמה. האם גם לדוד היו כאלה? אנחנו לא רואים אותם בעליל, זאת אומרת, הם לא גלויים. אבל אפשר לשער שבגלל שזה מופיע פה, וזו כמה שאלה שעולה בפשט, שהם כולם לא נקראים בשמותיהם הפרטיים. חלקם כן, חלקם לא. כן? יש 12, פסוק זין, כן? ושלמה 12 ניצבים על כל ישראל, וחלקלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה. זה התפקיד של הנציבים, והוא שהוא אחראי על הנציבים, כן? ניצבים. עזריהו בנתן על הניצבים, כאן יש אחד שהוא אחראי ממונה כללי, מנכ״ל הנציבות. מה תפקיד הנציבים? זה אזורים שמהם מעלים מס. עכשיו, אחד הדברים הבאמת גאוניים של שלמה, זה שהוא, לא יודע אם יש היום בעולם מקום שעושה בדרוע הזאת, ויש פה מישהו מכם שמבין בכלכלה, יוכל לתת דוגמאות ממקומות אחרים, אבל בעצם המס שלו הוא מס אזורי. הוא חילק את ארץ ישראל ל-12 חלקים, ובשנה מעוברת יהיה קצת יותר, יהיה עוד נציב נוסף שהוא אחראי על כל ישראל, הוא מופיע פה, נוסיף שהוא אחראי על כל הארץ, חודש מעובר, בשנה מעוברת, כל ארץ ישראל משלם את זה כמו אצלנו. זאת אומרת, יש חודש אחד בשנה שהמס הוא מס כללי, לפי אדם, פר אדם, ולא לפי אזור. גודל האזור נקבע כמובן לפי הפוריות וה... של השטח, ולפי החריצות של האנשים, ולפי העמידות, ולפי... זאת אומרת, המיסוי הוא 1 ל-12. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על זה באופן כללי, זאת אומרת, הרף הגבוה של מס הכנסה, של ימי שלמה, הוא 12%. 12%. הארץ מחולקת ל-12 מחוזות. כל מחוז מנהל את המדינה במשך חודש. חודש אחד בשנה, המדינה עליו. 8%. אז זה 8%. 8.5. יפה מאוד, 8.5%. כמה היום משלמים אז? הכי נמוך. אבל תוסיפו לזה שיש גם תרומות ומעשרות, נכון? אז זה יוצא קצת פחות מ-20, קצת פחות מ-20 אחוז. כן. נכון מאוד, הערה יפה ביותר מה שאמרת עכשיו. לא, אבל כתוב מפורש, נציב אשר בארץ, מה הכוונה?
בארץ יהודה, אבל יהודה חסרה.
ולמה יהודה חסרה? למה יהודה חסרה? מה יכול להיות ההיגיון בזה שיהודה לא ישלמו מס? הרי יש 13 נחלות, נכון? יש מנשה בצד הזה, יש מנשה בצד הזה. זאת אומרת, יש בעצם, אתה אומר, אז הנה יש חודש 13, אז פעם בשלוש שנים שיהודה ישלמו. שיהודה ישלמו מס. זה הפתח אחר כך גם למרד ולפיצול בין יהודה לבין ישראל. הסיבה ששבט יהודה לא משלם מס, שורה לזה שהוא נאמן למלך ומשרת בצבאו. הרי דוד לא, שלמה, גם דוד כבר לא החזיק את כל עם ישראל בצבא. זה לא כמו בימינו שכל בחור וטוב מתגייס לצהל. אז אולי כן, מגייסים אותו לאימונים, רוצים ללמד אותו קשת, ללמד בני יהודה קשת, אז מגייסים לאימונים, אבל יש לדוד צבא קבע. יש לו לוחמים, שהם לוחמים שלא ראינו את זה, דיברנו על זה כמה פעמים במלחמה הזאת, שהוא כמעט איבד את כל צבאו הסדיר, עם אבישי ויואב, שהם אומרים, המלחמה הייתה לפנים ולאחור, כמעט נהרגו שם כולם. ואז דוד מגייס מילואים, והולך ותוקף את הרם ואת המון, עם הצבא המילואים. זאת אומרת, יש צבא סדיר, והצבא הסדיר האלה, הוא נחלץ דווקא שבט יהודה, הוא לוקח על עצמו את הצבא, וממילא הוא פטור ממיסים. כן? שישמעו אותנו במשרד האוצר, מה? זה השערה, זה השערה. זאת אומרת, בעצם נשים, הזיהוי הוא מדויק. שבט יהודה לא מופיע פה בנציבות, אין לו. האזור לא מופיע. לא מעלים מס משבט יהודה. אז אתה מבין שהם כנראה נותנים משהו בתמורה. הגיוס הוא עליהם, צבא הקבע זה שלהם. שבט יהודה מגויס לצבא, וכנגד זה, נכון, יש יישובים קטנים שיש שם שמירה על התושבים. על אדם בא הביתה ופעק, אשתו מרימה טלפון לאיזה מישהו, בחור צעיר בישיבה, אמר לו, אתה רוצה 50 שקל הלילה? בוודאי, כמו שמור במקום בעלי. טוב, צריך לדעות שיש לו רישיון לרובה, הוא יודע לשמור, הוא היה בצבא. אתה שומר, אז זה תמורה, זה תמורה. זאת אומרת, כל ישראל מפרנסים, שבט יהודה הוא מגויס לצבא. או תצטרכו את זה הפוך, מי שמתגייס לצבא, פטור ממס. הוא צריך לקבל את הפטור מהמס, הוא תורם את חלקו, בגופו, בנפשו. מה? הוא לא משלם ביטוח לאומי, יש כזה הסכם כזה, נכון? כן. זה מה שאני, זה מחזק את מה שאני מסביר. כן, יפה מאוד. יש, הביטוי יהודה וישראל מופיעים, אז צריך לבדוק את זה עכשיו, שאול מה שאתה אומר, יכול להיות שבאמת בכל מקום שמופיע יהודה וישראל, זה יחשיד אותנו שיש פה איזה משהו שדורש את ההסבר הזה. אבל כאן אנחנו מבינים שבאמת יש היגיון בדבר. אגב, מי הראשון שהציע כזה דבר? מלחמה תמורת מיסים. היום יש לי הרבה חידונים. מלחמה תמורת מיסים. מי הראשון שהגה את הפטנט הזה? בטוח שהצופים בבית וצועקים את התשובה, נכון? לא? מי? גדעון? הגבעונים? לא. מלחמה? אתה נלחם, אתה פטור ממיסים. יפה מאוד. שאול לא עם הזיפים. שאול זה חצי תשובה. שאול עם מי שיקה את גוליאת. נכון? אז עכשיו הוא הוסיף עוד שופרים, חוץ מ... פטור ממס, לא ולמשפחתו כנראה, גם לשאת את בת המלך, להיות אוכל שולחנו, ועושר גדול יאשרנו, לא רק שיהיה פטור ממסים, גם לקבל מענקים. אז רואים שהפטנט הזה, למי שנלחם לקבל פטור ממסים, יש בזה איזה מובנה הגיוני, זה לא משהו שהוא זר, זה לא איזה, כאילו איזה פרוטקציה שעשה שלמה לשבטו, אלא זה מובן בהיגיון שככה צריך לפעול, זה הגיוני. שמי שנלחם כבר נותן את חלקו, לא צריך לשלם גם כסף, כן. כי יהודה לא מופיע פה. בוא תסתכל, בבקשה, בוא נראה את זה, ביחד. פסוק ז', ולשלמה 12 נציבים על כל ישראל, וחלקלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה, כוונה את כל השלטון. בסדר? יהיה על אחד האחד לחלקל. אגב, למה יש פה קריב וכתיב? אחד, האחד. זוכרים שדיברנו על זה כמה פעמים שקריב וכתיב זה תמרור. בשיטה שאנחנו לומדים תנ"ך, זה אומנם צדדי, זה לא מיידי. קודם כל נבין את הפרשה, ואז נקבל אישור מהתמרור הזה של הקריב והכתיב. מה ההבדל בין אחד להאחד? האחד זה מסוים. בדיוק. זאת אומרת, בעצם, מה ההיגיון הכל כך עמוק בשיטה הזאת של שלמה? זה גאונות של שלמה ממש. זה ליצור, הרי כשאנחנו היום משלמים מס כולם, כל מי שעובד משלם מס אמת, אנחנו בעצם כולנו עוזרים להחזקת המדינה. תורמים להחזקתה. אז נכון שאולי אנחנו לא שבעי רצון מחלוקת הכספים וניתוח העוגה, אבל בסופו של דבר, אנחנו, זה על הכתפיים שלנו. התחושה הזאת היא לא תמיד כך. זאת אומרת, כשיש באמת מס כללי על כל האוכלוסייה, אז יש איזה קושי בהזדהות עם הדבר הזה. אני עובד קשה, והמדינה מוצצת את כספי. זו תחושה כזאת שאנשים מסתובבים איתה. לעומת זאת, בשיטה של שלמה, זה בדיוק תחושה הפוכה. זאת אומרת, בעצם באופן טכני, אני משלם רק 1/12 מאחוז המס השנתי. כן? המס הוא שנתי, אני משלם רק 8.5% מהמס הכולל. גם בתוך השבט עצמו, אדם משלם בהתאם לגודל השבט, ובהתאם זה מחולק כבר ככה, בהתאם לגודל, בהתאם לפרנסה, בהתאם לרווחים וכדומה. זה כבר חלוקה פנימית של כל שבט בעצמו, יכול לפתור חלק, יכול לחייב אחרים. אבל כל שבט בעצם, או כל אזור, זה לאו דווקא שבט, זה אזור, אזור פורה כזה או אחר, הוא מרגיש שבמשך אותו חודש, המדינה על הכתפיים שלו. זה אגב מסביר למה ללוחמים לא צריך את זה. זאת אומרת, המס הוא לטובת האזרח. מה פירוש לטובת האזרח? יש לך זכות לשלם מס. אז היום זה נשמע כזה ציני. יש לך זכות לשלם. תגיד תודה, אמנם ניצולי שואה, תדעו לכם שהרבה פעמים אנשים ראו מה זה גלות, יודעים מה זה גלות, הם ככה מתייחסים, הם ממש מנשקים את התלוש הזה שובר שמקבלים מהשלטון. נותן לה. כן? זה לא כספים שהולכים לפרנס יוזף, ירום עודו, אלא כספים שהולכים לחינוך ילדי ישראל. נכון? אני אומר עוד פעם, יש עוד כל מיני קונצים כאלה שאנחנו לא מבצחים בעינינו. ספורט ועוד כאלה דברים, שגם זה חשוב כמובן. היינו מעדיפים שזה יהיה תרומות לדברים אחרים, אבל בגדול, זה החזקת המדינה. עכשיו, אם אזור שלם, במשך חודש, כל המדינה על הכתפיים שלו, הנה מבינים מה זה הידיעה, כן? נציב אחד, נכון? בקרי זה פשוט 1/12, אחד מיני 12, חודש, 12 חודשים, 12 נציבים, אחד, טכני. לא, בא כתיב ואומר, האחד. למה זה האחד? הוא מרגיש ככה. זאת אומרת, כל שבט שעכשיו נותן את חלקו למדינה, הוא מרגיש ככה. עכשיו, זה דבר מדהים. זה שוב מראה מה זה חוכמתו של שלמה. לא מספיק שאתה מנהיג. אגב, בעברית המילה מנהיג היא עובר אל השלישי. אתה גורם לאחרים להיות מנהיגים. אתה מנהיג אותם. מה פירוש מנהיג אותם? הם לא עדר צאן שהולך אחריך, אלא הם רועי צאן שהולכים אחריך. שאם לא אתה, אז הם יהיו. זה גם ענווה של מנהיג, שהוא מבין שהוא לא הרועה והם הכבשים, אלא שהוא מבין שהוא מנהיג הנהגה, הוא יוצר הנהגה בליבותיהם, הם מונהגים, יש להם איזה התנהגות של מנהיגים. כן? אז זה בעצם התחושה הזאת שיוצר שלמה, הוא מעביר את האחריות לעם. במקום להרגיש שלטון עושקני, בבקשה, הנה, בבקשה, תנהלו את המדינה, שבט בנימין, נהל את המדינה, יש לך חודש אחד, תבחר חודש, חודש מתאים לבנימין, חודש אדר. כן. בוא נעשה רגע דימוי. כמה אנשים במדינת ישראל של היום, אם היו אומרים להם, תשלמו כך וכך סכומי כסף, ולא תשרתו בצבא, כמה היו קופצים על זה? היינו צבא קטן וזריז, וחכם. וכנראה... והיית רואה את הגוון, היו בני עניים באים לשם בהמוניהם. נהדר, זה פתור נהדר. אז כל עלייה עלול להיות בה גם קוץ. זאת אומרת, הרעיון של דוד היה, של שלמה, גם של דוד כנראה, אני לא סתם אמרתי דוד, זה התחיל כנראה אצל דוד, תכף נראה את זה, זה דווקא ליצור איזה לינקג' איזה, זאת אומרת, המלך, לא שהוא לא סומך על שבטים אחרים, לא בטוח שזה מה שמתחבא פה, ודאי שיהיו כאלה פושטי עור תנך שיגידו, הנה, אתם רואים, זה השתלטות, כן? השבט שלו. בני ובנך, אנחנו יודעים שמי שעשה את הכי הרבה צרות לדוד המלך, זה היה השבט שלו. אז אי אפשר להגיד שהצבא זה משרת אמון. ודאי לא אצל דוד. קשה לתת אמון באנשים שם, לא בזיפים ולא בנבל הקרמלי, ולא הרבה אחרים שהלשינו עליו ועשו לו את המוות. אז בחינת אמינות, אם זה הפחד, אז שבט יהודה כנראה צריך לחשוד מפניו יותר. כי יש עוד כמה אנשים בשבט יהודה שחושבים את עצמם ככה מלכי הארץ. ולמה זכה המשפחה המעוותת הזאת הרי במרכאות, נכון? זה בכלל מואבים מהם. זאת אומרת, מי שהכי קרוב לצלחת הוא הכי אינטרסנט. אז אדרבה, אז יש פה משהו שדוד מתארגן עם השבט שלו, וזה המשמעות אגב של להוביל. מה הפירוש להוביל? זה לא סתם אגב שמדינת ישראל, הרבה מאוד מהפוליטיקאים באים מהצבא. יש שם משהו שהוא באמת, אדם שמסר את נפשו, טובת הכלל, והתנסה בהנהגה. היום אין לנו רועי צאן, לא ניקח איזה מישהו שהיה רועי צאן, כי בדרך כלל אם הוא היה רועי צאן זה היה משהו תחביבי כזה, חפיף. הוא לא באמת ירד אל עומק הצאן. הוא גידל כבשים למטרות בשר, צמר וחלב. לא ממש טיפל בהם. ולעומת זאת, צבא זה באמת כך. זאת אומרת, קצין בכיר בצבא, שהוא טיפח לוחמים, שהוא בנה מנהיגות אחריו. אז זה צודק שכך יהיה. זאת אומרת, יש איזה משהו אמיתי בזה. כן.
אפשר לחלק צבא ל-12, זה לא מסתדר. זה לא כמו היום שאתה
נוסע לדבר שבע, לא, אז קודם כל, אז אתה בא בעצמך עכשיו ואני את התשובה לשאלה שלך.
אז אי אפשר לעשות צבא כאילו מכולם, צריך...
אז לכן... זה בדיוק העניין, שהזמינות של שבט יהודה, היכולת לאמן אותו, הקרבה שלו למקום, בטוח שהם גם מתנדבים משבטים אחרים, כי הם מתנדבים, ויתכן שהם באופן פרטי, כל אחד שיתגייס לצבא, קיבל פטור ממיסים, או הקלות במיסים, זה הגיוני, אין סברה לחשוב שלא, נכון? הרי כשדוד המלך הולך ומושל, ועולה לשלטון, פעם ראשונה שהוא הולך זורק אבן על גוליאת, נכון? הוא משנן בעל פה את משפט המלך, שמלך מותר לו לקחת לוחמים לצבא. הנה, תראו מי עשה את זה. תסתכלו בשמואל א', ככה הרבה מה דברים שאנחנו עומדים עכשיו במלכים, אז זה כמו ראי. אתה מתקדם קדימה ואתה רואה אחורנית. אתה רואה מה שכבר למדנו. תסתכלו במשל בפרק, בספר שמואל א', פרק סוף י' ד', כן, אז גם שם כבר מופיע היועצים של שאול, איך שאול ניהל ממלכה. והיו בני שאול יונתן וישביעו מלכישוע ושם שתי בנותיו, ושם הבחירה מירב ושם הקטנה מיכל, ושם אשת שאול אחינועם בת אחימץ, ושם שר צבאו אבינר בן נר דוד שאול. וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר בן אביאל. ותהי המלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול. וראה שאול כל איש גיבור וכל בן חיל, היה ספהו אליו. זאת אומרת, שאול מגייס צבא, באמת במין איזה מבחן כלל, כל מיני אור חייל, זה משהו בראשית. גם אל מול אויב, יש יתרון גדול מאוד, דווקא בתקופה כזאת ש... אגב, גם בצהל חשבו על זה. לא יודע מי מכם, מהבוגרים ודאי אולי זוכרים, שישיבת הגולן למשל, היה איזו תקופה שהיא, הישיבה, בחורי ההסדר שהיו שם, הטנקים היו בישיבה. אני זוכר את זה, הייתי אמנם נער אז, אבל זוכר את זה שהם למדו בישיבה, והמשטח טנקים והרמפות של הטנקים היו לידם, היו הסדר ניקים, הטנקים צמודים לישיבה. זאת אומרת, יש היגיון בזה גם ביטחונית, יש היגיון בזה שנעשה חלוקה אזורית של צבא. שכל אזור, במקום ששם יש כוננות, הצבא זמין, הצבא נמצא תחת היד. זאת אומרת, יש היגיון עמוק מאוד שהוא ייקח רק שבט אחד ויחייל אותו כמו שצריך. אם תרצה להוסיף לזה שבאמת זה שבט השלטון, אז הוא לא מצד שהוא מפחד מאחרים שיקחו לו את השלטון, כי הראיה שוב, מרד אבשלום היה מתוך ארמון המלך. זה לא איזה מישהו זר שבא מבחוץ, משבט אחר. אז נכון, אחר כך שבע בן בכרי אחרים תססו עם זה. אבל שבט יהודה הוא בעצם זה, המרד התחיל בחברון. אז יש משהו שהוא באמת, זה לא מצד החשש של שבט יהודה או של שלמה או דוד, שהשבט שלו הוא זה שיגן עליו וישמור עליו מפני שבטים אחרים. לא זאת הנקודה. אלא הנקודה היא עמוקה יותר, שבעצם שבט השלטון, בזה שהם מתגייסים לצבא, הם מורים בזה, אנחנו דואגי הכלל, אנחנו, תפקידנו להניג את האומה, זה התפקיד, זה דורש מחיר. כמו שהסברתי הפוך, שאדם שבאמת שומר על האומה, אחר כך תפקידו להניג, זה הגיוני. אז גם הפוך, מי שהוא בא ממקום של הנהגה, שימלא את חובתו כלפי הציבור. מה חובתו כלפי הציבור? להגן על השלטון, לטובת הציבור. אז לכן הגיוני ששבט, כן, ושוב בוא נחזור חזרה לפרק ד' ונראה שבאמת שבט יהודה לא מופיע שם. ומתחילים פה לתאר את האזורים גיאוגרפית. ואלה שמותם, בן חור בהר אפרים, כן, והר אפרים זה שטח ענק, 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 ענק. בן דקר במקץ, איפה זה בדיוק מקץ? אני אסתכל בדעת מקרא, מקץ ושלבים, אז אנחנו יודעים איפה זה מקץ. כן, זה כל האזור, עמק הילון. עכשיו שימו לב, הר אפרים כולו מול עמק הילון, מקץ ושלבים ובית שמש. אגב, שימו לב פה שזה לא חלוקה שבטית בכלל, נכון? כי גבול בית שמש זה כבר יהודה. ואילון בית חנן, אז זה בנימין עד קרוב לגבול יהודה באמת. ממש קרוב, בית שמש זה ממש הגבול. נכון. הר אפרים, בסדר? מקץ שלבים בית שמש ואילון בית חנן, בן חסד בערובות. במקום שנקרא ערובות, יש אין ערובות, מקום יפה יפה, שווה לבקר, נמצא ממש בדיוק פה שכתוב פה בתנך, מול אנדרטת מגב, צומת מגב, בוודי, ביציאה, בכניסה לוודי ערה, בערובות ולא סוחו, זה כפר ערבי שנקרא שוויקה, כן, לא רחוק מנתניה, וכל ארץ חפר, ארץ חפר זה, כן, חפר צלופחד בן חפר, שהבנות שלו, בנות צלופחד, הם הנכדות שלו, עמק חפר, וכל האזור הזה, שוב, אזור פורה מאוד, אין כל הפרדסים שם של חדרה, אז לא היו פרדסים, תפוזים לא היו בארץ, אז, אבל היו ודאי, אתרוגים ודברים אחרים. מה? אדמה טובה מאוד, חקלאית. אז רואים שהחלוקה הייתה לא בהכרח שבטית, אלא חלוקה לנתחים גיאוגרפיים, אזורים גיאוגרפיים. כן? בן חסד בערובות לא סוחו וכל ארץ חפר, בן אבינדב, כל נפת דור, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה. אז בואו רגע נעצור גם תפת בת שלמה, ותשימו לב, נפת דור, זה שוב נתח קטן מאוד, נכון? אזור דור. אתה אומר, אזור דור, זה חוף הים, כן? אבל מצד שני, יפה אמרת, זה מרכז וולד, איך זה נקרא? זה, לא, זה מגדלי התאומים של הדור ההוא. כל המסחר הבינלאומי עובר משם, בייחוד בימי שלמה. אוניות לתרשיש, ואוניות לזה, ומגיעים ממצרים, ומגיעים... זה מין מרכז עולמי אדיר של סחר בינלאומי, וזאת גם הסיבה שאומנם בן אבינדב הזה בחור נחמד וטוב, אבל מצמידים לו את בת המלך. דיברנו על בת פרעו, שהיא מומחית גדולה מאוד לבנייה, והיא מנהלת בעצם את כל הבנייה של שלמה, במובנות גדולה, לא היא באופן אישי, אלא עבדים שלה, המיומנויות שלה. אז פה הבת של שלמה המלך, שהוא חכם ביותר, וכנראה ביתו תופסת ממנו את נתח החוכמה, שהרי לא שמור רק לגברים החוכמה כידוע. מה? כן, והיא נאמנה למקור. כן? נאמנה למקור. והיא בעצם, הם מנהלים את זה בנאמנות גדולה מאוד, זה חשוב ביותר, כי זה ממש הנמל של הייצוא והייבוא של ארץ ישראל, מרכז הסחר, לכן זה חשוב. ולכן זה גם נפה קטנה מאוד. יש עניין למלך שבת שלו, זאת אומרת, הרי צריך להבין מה זה שלטון מלוכני. זה עניין של משרות אמון, הכל זה משרות אמון. מי ידאג בצורה טובה ביותר לאינטרס הממלכתי? בת המלך, תעשה את זה הכי טוב, הבת שלו. תדאג לאבא שלה. רוצה בהצלחת המלכותו. בענה בן אחילוד, תענך ומגידו, וכל בית שען אשר אצל צרטנה מתחת לישראל, מבית שען עד אבל מחולה עד מעבר ליוקמעם. כן, מיוקמעם עד יוקמעם. כל עמק ישראל, כל עמק ישכר, כן, אזור חבל על הזמן. כן, רואים איזה נתח כזה קטן. אגב, הוא מאגד בתוכו, יש היום איגוד ערים. נכון? אין מספיק כסף לעירייה אחת להחזיק מכבי אש. זה יקר מאוד. צריך לשלם משכורות וצריך זה. אז מה עושים? עושים איגוד ערים. מתאחדים כמה ערים ביחד, והם מחזיקים, תחזקים את זה. אז אותו דבר פה, תשימו לב שיש החתיכה הזאת של עמק ישראל, עם עמק יששכר, ועם, זאת אומרת, זה גם שבט זבולון, גם יששכר, גם כן, המורדות לכיוון מנשה, יוקנעם זה כבר מנשה. זאת אומרת, יש פה איגוד שבטים, שזה הולך לא לפי שבט בהכרח, אלא לפי פוריות של אדמה, ולפי מסחר, ולפי תנאי כלכלה. בימי קדם. לא, למה שיהיו ביצות? הרי הביצות הגיעו בעקבות פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא, קראנו השבוע. נכון? כשהם נכנסו לארץ, הפוך היה. בורות אשר לא חצבת, כרמים אשר לא נתת, בתים אשר לא בנית. באנו לארץ נושבת, לא כמו הפעם. עכשיו זה תיקון. אנו בנו ארצה, להבש את הביצות בה ולעשות כל מיני דברים. זה תיקון למה שהיה אז, בימי יהושע, נכנסנו לארץ מוכנה. הכל מן המוכן. ההפך, הכנענים התבלבלו, לא הבינו מה קורה, אז הם עמדו ושיפצו את כל מה שהם הרסו קודם. חיכינו 40 שנה עד שישפצו את כל ההריסות. אז רק אתה מסביר לך איזה גודל הריסה הם עשו, אם היה צריך להסתובב 40 שנה, 38 שנה נוספות, עד שיגמרו לשפץ. מה? יפה. אז קודם כל, הערה מאוד חשובה. שימו לב שכמעט כולם נקראים בן ואין לו שם פרטי. הבן של, הבן של, הבן של, הבן של, חוץ מכמה שבהם יש להם, מופיע להם שם פרטי. אז ההבנה של הבן של, מבינים מזה מכאן, שזה כבר תפקיד שהיה בימי דוד. גם דוד היה צריך נציבות. ההורים של אלו, כל מי שכתוב בן זה ובן זה, זאת אומרת, זה משהו משפחתי. זאת אומרת, צריך להבין איך שוב, במשטר מלוכני, וכן, גם בבית שני היה משטר מלוכני, עניינים מנוהלים על ידי משפחות. כמו בית גרמי, בית אבטינס, בית, גם אצל הכהנים, בבית שני ככה היה. משפחות שלמות שהן מנהלות עניינים. אצלנו הם קוראים לזה קרטל העשירון, האלפיון העליון. מדינה משתלטת איזה שתי משפחות עשירות, כל העיתונים שלהם, כל הטלוויזיה, כל משהו שלטוני, הם קונים אותו ברגע אחד. יכולים להקים מדינה זוטה. אז גם פה, שוב, אותו דבר שהחלוקה הזאת, שוב, לאזורים, היא נותנת מצד אחד תחושת האחריות ושותפות, ומצד שני, אנחנו רואים שיש פה זה, איזה המשכיות. מצד אחד שלמה בחוכמתו עושה את הדבר הזה, מצד שני רואים שזה כנראה כבר מתחיל אצל דוד. ולכן זה בנם, בן של, בן של, בן של. הנה הגעת לאחד שהוא בשמו הפרטי, נכון? מי זה הראשון שמצאת אותו בשמו הפרטי? כן. בענה בן החילות, תענך ומגידו, שזה דבר מאוד מעניין. אלו ערים שבימי דוד לא היו ישראליות. זה אזור שלא היה בשליטת ישראל. גזר קיבל, יש שלוש ערים כאלה, בית שען, מגידו וגזר, וכנראה גם תענך, כנראה גם תענך, ערי רכב מצריות, שאם זה מה שעשה פרעה, כשהוא נותן את הבת שלו לשלמה, זה מה שעשה לעיר גזר, הרג את כל תושביה ונתן אותה מתנה לשלמה, אז אנחנו מניחים שגם האזורים האלה פתאום לאט לאט נהפכו להיות ישראליים, ולכן אין להם תפקיד בימי דוד, כך אפשר להבין בפשט. לא היה תפקיד בימי דוד להיש שם, אז הופיע. בענה בן החילות, תענך ומגידו וכל בית שען אשר אצל סרטנה מתחת לישראל, מבית שען עד אבל מחולה עד מעבר ליוק מעם. וגם התיאור המאוד עליז הזה, כן, מאיפה לאיפה וכמה וכך, מתאר שיש פה איזשהו משהו חדשני. לא, יוק מעם היא דרומית, זה אזור תענך. יש יוק מעם ויש יוק מעם. אם אני זוכר נכון, זה שני מקומות שונים, אבל אתה יודע איפה צריך להסתכל? דעת מקרא. היוקמעם היא דרומית, היא בעמק למטה. היא לא אפשר יוקמעם בעמק ישראל, מורדות הכרמל, אלא יוקמעם זה בביקה למטה, כך שרואים פה, או באזור תענך. זה גם בדעת מקרא. הם בטח מזהים את זה נכון, וזה הם טובים מאוד. בן גבר ברמות גלעד, לא חוות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל אחגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות, חומה ובריח נחושת. שימו לב, אחד האזורים הענקיים ביותר, הגדולים ביותר, זה שטחי המרעה של עוג מלך הבשן, איפה שהיה פעם עוג מלך הבשן. 60 ערים, אז תראו את הפרופורציה, בין ארץ זבת חלב ודבש, כן? שזה מהעבר הזה של הירדן, לבין ארץ שהיא לא ארץ זבת חלב ודבש, כמו שלמדנו פרשת כי תבוא, שלא מביא משם ביקורים. אם מביא, לא קורה. כן? זה מעבר לדם, כי זה לא נקרא ארץ זבת חלב ודבש. ארץ חלב יש בה, דבש אין שם. חקלאות טובה, לא. בסדר? זה עבר הידיים. אז לכן, גם פה רואים שהשטח הזה הוא הרבה יותר גדול. מקבלים את כל רמת הגולן, את כל הצד המזרחי, זאת אומרת, שטח גדול מאוד, שהוא היה אז בזמנו שטח מרעה. גם היום בעיקרו שטח מרעה, כן. למרות שאנחנו פיתחנו שם חקלאות, אני מניח שבדרום הגולן הייתה חקלאות גם בימי קדם, רואים את זה, יש להם מבנים, יש שם... ממשיכים הלאה. אז זה גלעד, אחינדב בן עידו מחניימה. כן? וגם זה מעניין, משרה חדשה, שלא הייתה בימי דוד. למרות שדוד, שהוא בורח מאבשלום, הוא מגיע למחניים. מצד אחד. מצד שני, כשהוא מעכב אותו אבנר בנר, לאן הולך אבנר בנר עם מפיבושת, עם איש בושת, סליחה? למחניים. זאת אומרת, מחניים, שוב, מקום שהשליטה שלו בימי שלמה חדשה. דוד לא הפעיל את כוחו על המקום הזה. הגענו אחימץ בן נפתלי, וזה באמת לא קשה להבין מה זה אומר, אפילו בכלל לא בן של מישהו, ממש לגמרי משרה חדשה. אחימץ בן נפתלי, גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה. וכאן יש לי הסבר למה אחימץ הוא לא היה לו בן. יש לו תפקיד כפול. כנראה בדור, כל אלה שקיבלו את בת המלך לאישה, אז קודם כל אנחנו מבינים שזה כנראה משרת אמון גדולה מאוד, שצריך איזשהו שימור של בת המלך. ב' שני המחוזות האלה, זה לא רק נציבות של מס. הרי כדי שיהיה להם מס, מה הם צריכים לעשות? בדור, מה צריכים לעשות כדי שיהיה מס? הם לא רק חקלאות, כי זה שטח קטן מאוד וחולי, אלא לפקח על המסחר, להטיל מיסי מסחר, לבחון מה שיש בקולוניה, לייצא, לייבא. זה המון עבודות מיסוי כאלה, טכניות. אין חקלאות, החקלאות היא חקלאות ימית, נקרא לזה. אותו דבר בן נפתלי. שלמה הופך את נפתלי, את ארץ נפתלי, לאסם העושר של ישראל. כן, שימו לב, מאשר, שזה הנחלה שלו שם, כן, אזור אשר ונפתלי, כל אזור הצפון, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. כן, הקשר בין השמן לבין המלך, וכל האזור הזה של נפתלי, הגליל העליון, המזרחי והצפוני, אשר ונפתלי, הם אזורים שהם לא רק שנלקח מהם נטל מס כלשהו, אלא הם הופכים להיות עיקר החקלאות לייצוא. שמן וחיטה שמייצאים אותה. זאת אומרת, האזור הזה, למה הוא חדשני? כי בפעמים הקודמות אולי היה שם נציב שהביא מס, האבא שלו, הסבא שלו, לא יודע מה. אבל עכשיו זה תפקיד אחר לגמרי. זה כמו קום נציב שממילא ישלם מס, הוא נועד לפיתוח אזורי. להפוך את כל האזור הזה ותשימו לב ללינקג' הזה, לקשר בין אותו אחד שיש לו בת של שלמה, שהוא חולש על האזור החקלאי החשוב ביותר, שצריך לפתח קשרי מסחר איתו, שצריך לעזור לו להפיץ את סחורתו, והשער אל הים, השער לייצוא, וחוף דור. כן, יש קשר בין שני המקומות האלה, ולכן חייב להיות גם תיאום ביניהם, שתי אחיות, עם טובה אישה, בת אחת של מלך, שתיים טובות שבעתיים, והם מנהלות את כל העסק הזה. כל המסחר הגדול של ימי שלמה, העושר הגדול שבא לממלכת שלמה, בזכות הסוחרים הטובים והחקלאים המשובחים והפיקוח הנאות. כן? מנהל תקין, מנהל תקין. אגב, שימו לב שכל זה מופיע, אולי בזה צריכים לסיים את השיעור, כל זה מופיע אחרי השליטה של שלמה על המשפט. זה מה שהדבר הראשון שמסופר עליו, איך הוא עושה משפט, איך הוא יושב על כיסא, ועכשיו מנהל תקין. סדרי מדינה. אגב, בן גוריון כתב פעם ביומן שלו, זה מפורסם, שעם קום המדינה קראו שלושה ניסים. שלושה ניסים קראו למדינת ישראל, שהוא אומר את זה, אגב, הוא כותב ביומן שהוא אומר את זה לגרומיקו, שר החוץ הרוסי. הוא אומר, שלושה ניסים קראו בהקמת המדינה. אחד, זה שהצלחנו להכפיל את האוכלוסייה פי 300. זאת אומרת, על כל יהודי שהיה פה לפני הכרזת העצמאות, נהיו עוד שלושה. וקפץ פי 3. כן? זינק ב-300%. היו פה 500,000, כן? תוך פחות מחצי שנה של הכרזת המדינה, מאה חזרת במינה חצי שנה, הביאו ארצה 1.5 מיליון עולים. תארו לעצמכם, היום אירופה סוגרת את שעריה מפני עובדים זרים. למה יש חשש שהכלכלה תתמוטט? זה לאט לאט מחלחל, עוד עובד זר, עוד עובד זר. היום אירופה סוגרת, מדינת ישראל עוד מתעצלת. אבל זה הסיכון האמיתי שיש כאן. שזה גורם מצד אחד תעסוקה ומצד אחד כלכלה פורחת. אנשים עובדים ויש להם יצרנים, הם אינטרסנטים גדולים, כי זה עבודה זולה. חוסכים הרבה כסף, כל משלוח למזרח, מביאים את המזרח לפה, שיעבוד פה. אבל מצד שני, זה מחרסם לאט לאט מקומות עבודה, זה מחרסם עלויות, זה נוגח לאט לאט, וזה יכול למוטט את הכל. כן, אז... כן, אז אמרתי, השלושה ניסים, אז אמרנו שקלטו כל כך הרבה עולים, בבת אחת, נכון? קומות עבודה, איך קולטים, איך חברה יכולה לקלוט כל כך הרבה, פי שלוש ממה שהיא בעצמה. אנחנו עושים את זה על הגב, יש מחקרים אגב באום, יש איזה ממש, באוניברסיטאות עושים איזה מחקרים, נדמה לי שזה זה 1 ל-12.5 אלף. זאת אומרת, עובד זר על כל 12.5 אלף תושבים, זה מקסימום שאפשר לשאת. זאת אומרת, את הדיספרופורציה. הדבר השני שהוא אמר שזה נס גדול, המלחמה. הרזקנו מעמד מול 5 צבאות סדיר ועוד כנופיות ועוד שלא יאומן בכלל. הדבר השלישי שהוא אמר, ההקמה של מערכת שלטון וכלכלה. בבת אחת להצליח לסדר כזה דבר, מערכת כלכלית שתתפקד, שתחלק כספים, שתעשה, זה נכון שמיד אחרי הכרזת המדינה היה גירעון גדול והייתה תקופת צנע, ומחלקים שמן ותלושים וביצה ופתקה, אבל הנה אנחנו פה, חיים וקיימים. עברנו את זה. זאת אומרת, יש פה איזה... בן גוריון הצביע נכונה על התנהלותה. עכשיו תסתכלו איך שלמה, שלא בא מדפצית, אלא בא באמת ממדינה מתוחזקת היטב, כן? שלום יהיה בימיו. דוד ניצח את כל הצבאות, דוד עשה את, את מה שקרה בדור שלנו בשנה אחת. שנה אחת, תשח. שנה אחת. הקמנו מדינה... לחמנו נגד השלושה הזה, קלטנו את כל העלייה, הקמנו מערך כזה של כלכלה מצליחה, בשנה אחת, עומדת על הרגליים. שלמה ודוד פורסים את זה, זו תקופה ארוכה מאוד, זה 60 שנה כמעט, מתחילים. אז יש פה איזו בנייה מסודרת, הכלכלה היא מאוד משמעותית. קודם כל המשפט, משטר תקין, אלוקי, יושב על כיסא השם כשעוד לא מצאנו, המשפט לאלוקים הוא, והדבר השני, היגיון, וכמו שאמרנו, להעביר את האחריות לאזרח הקטן, שהוא ירגיש שותף, שהוא ירגיש אחראי, שזה יהיה גם על כתפיו. כן? חוכמתו של שלמה עכשיו מחלחלת, אתם רואים, אל הנגלה, אל הדברים הארציים, אל הדברים הפשוטים. והצלחה כמובן מאירה פנים. סיימנו, כן, אחימץ, בענה בן חושי באשר ובעלות, יהושפט בן פרוח בישחר, ומה שנשאר מישחר, אתם רואים שהחיתוך הזה של עמק ישראל, כן? אז יש פה ישחר חצוי לחצי, אבל יש בכל זאת איזה כנראה עמק ישראל הצפוני, כל האזור של עמק ישראל הצפוני, שהוא כנראה עוד יותר פורה, כל הקיבוצים שם, מבית אלפא עד נהלל, ככה נכון, כמו השיר, כל האזור הזה של נהלל, וצפון עמק ישראל, זה נקרא ישחר, ושמעי בן אלה בבנימין, ושימו לב גם פה, הרי היה כבר בנימין. אז גם בנימין רואים שזה פורה ביותר. ואגב, שימו לב שיש אזורים שהם לא מכונים בכלל בשם השבט, אלא רק גיאוגרפית הם מתוארים, עמק חפר ואחרים, לא כתוב מנשה. ובנימין, יש את האזור של בנימין, הדרום הערבי של בנימין, והבנימין שכתוב פה זה כנראה גב ההר, איפה שהגבעונים היו גרים, האזור ההררי יותר, שהוא גם שטח מדהים בפוריותו, שטח טוב מאוד. יש להם גם את המורדות לכיוון יריחו, שזה פחות פורה, אבל שם יש עדרי צון, כל מה שאנחנו רואים ארץ המרדפים, דרך אלון, כן, כל הירידות האלה שם לכיוון הבקעה. ושמעי בן אבי בנימין, גבר בן אורי בארץ, בארץ גלעד, כן, מחניים, זה שוב, זה החלק הצפוני, ארץ הגלעד זה החלק הדרומי, ארץ סיחון ומלך האמורי ואוג מלך הבשן, שגם קודם הזכרנו את זה, אז כנראה שזה, הוא אחראי כנראה על אחד אחראי על העדרי צון, מס מהעדרי צון, תחזוקה גדולה. פעם מגדלי הבקר הם מחזיקים על גבם חודש שלם את המדינה, ופעם החקלאות, ושימו לב שהחקלאות זה ממש כל עבר הירדן, כי אין הרבה חקלאות. צריך ממש את כל עבר הירדן בשביל זה. תראו את החלוקה הצודקת. זאת אומרת, יש פה חלוקה שנותנת הרבה יותר שטח לחודש כזה שמוטל עליו אזור כזה צחיח לנהל מדינה. והוא נציב אחד אשר בארץ. כן? אז הנה עכשיו עברנו נציב נציב, 12 נציבים, ולא ראינו את נחלת יהודה. וגם לא שמעון. כל החלק הדרומי של ארץ ישראל פטור מלהחזיק את המדינה הכלכלית. למה? כי הוא מחזיק אותה ביטחונית. זה כנראה זו התשובה הברורה. שאלות, אם יש עוד. או. אז בוא נסיים בזה. זה בדיוק הרגע המתאים. אגב, זה נפלא, הרי שבוע הבא לא יהיה שיעור. זה ערב ראש השנה, אז גם יש סליחות ארוכות לאגף הזה, ולאגף הזה יש הרבה הכנות, 3 ימי חג. אז תנסו פעם להתחלף, שאנשים יגידו סליחות, והגברים יכילו את החג, נראה. זה יהיה רעש גדול בשמיים. אז בדוי אנחנו שמים את תף שיניים עם כזה משפט, אני חושב שזה, אין סימן התו היותר מזה, נכון? הנה תראו מה כתוב, מה? פסוק האחרון של פרק ד', ממש סיום יפה, כן? ויהודה וישראל רבים ככל אשר על שפת הים לרוב אוכלים ושותים ושמחים, כן? שמים לב? ו... שלמה היה מושל בכל הממלכות, גם זה דיברנו. רואים? אחרי משפטיך לבן מלך, זוכרים? פרק עין ב', תראו איך זה קשור. ראש השנה מומלץ לקרוא את פרק עין ב', זה עושה סגולות טובות. אז יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים, לרוב אוכלים ושותים ושמחים. זאת אומרת, אחרי שאתה מתאר פה כמה מס צריך לשלם, אז אתה אומר מדוכאים, מעוצבנים, חורפנים על המלך. לא, ממש לא ככה. כן? הם עשר בשביל שתתעשר. זאת אומרת, זה שבאמת, זאת אומרת, זה מראה שוב את החוכמה של שלמה. ההזדהות, שאדם עושה דבר מתוך הזדהות, זאת השמחה. הוא שמח, וכשאדם שמח, יש ברכה בעמלו. הם עובדים את השם, להחזיק את מדינת ישראל, זה לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. מה שלמדנו אתמול בפרשת השבוע, שלשום בפרשת השבוע. גלות היא בגלל שלא עבדת את השם בלוקחה בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. אז בדיוק זה מה שרוצים להראות פה. שבונים נכון את המדינה הישראלית, בונים אותה נכון צדק ומשפט, בונים אותה נכון חברתית, בונים אותה נכון חינוכית, חינוך לממלכתיות אמיתית, לאחריות לאומית. זה, הנה התוצאה, התוצאה המיידית, ישראל אוכלים, שמחים ושותים, ותזכרו שיום הדין, ראש השנה, הוא יום שמחה. איך אני יודע? ספר עזרא, סופר שם, שהם בכו בראש השנה, הוא אסף אותם, והלוויים התחילו להקריא להם שם, נכון? הם הקריאו את התורה, והם גילו כמה שהם חוטאים, וכמה שלא בסדר, והתחילו לבכות, יום הדין, אוי ואבוי, מה יהיה עלינו? והלוויים מחשים את העם למור, הסו, כן? כי קדוש היום לאדוננו, יכלו, שיתו ושלחו מנות לאין נכון לו, לשמוח ביום הזה בכל הטוב אשר נתן השם. אז שיהיה חג טוב וחג שמח ושנה טובה, וניפגש שנה הבאה. יהיה לנו רק עוד שיעור אחד, אחרי זה שוב הפסקה וסוכות, בחורף את בית המקדש נבנה בחורף, בעזרת השם.